שיעור לכ"ה אלול בשנה פשוטה. ממשיכים את איגרת י"ז באיגרת הקודש. השיעור מתחיל בעמוד 250 במילים וזהו שאמרו רז"ל ועטרותיהם בראשיהם. השיעור מסתיים בעמוד הבא, דף קכ"ו עמוד א', במילים והקיצותה איתה שיחך חולי ודי למבין.
רז"ל, זה ההסבר מה שחכמים אומרים. יש תיאור בגמרא על העניין הזה של עולם הבא, על תחיית המתים. מה כתוב? שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אומר כאן אדמו"ר הזקן, מה זאת אומרת ועטרותיהם בראשיהם ונהנים? יש כאן, אם נשים לב, דבר והיפוכו. נהנים, ממה אתה יכול ליהנות? מדבר שאתה קולט, אתה מבין, אתה משיג, אתה מרגיש, אתה נהנה. יביאו לך עכשיו, אם אתה לא אוהב בכלל מוזיקה, או לא עלינו אדם שהוא חרש לא שומע, תמיד לו כאן פול ווליום מוזיקה הכי יפה, הוא לא נהנה מזה, כי זה לא מדבר אליו. כדי ליהנות אתה צריך שהדבר יהיה אצלך בקליטה פנימית. כשאומרים עטרת, מה זה עטרת? עטרת, איפה שמים עטרה? זה מעל הראש, זה מקיף על הראש. כן? אז אם כך, אם אומרים שזה עטרת, זה מעל הראש, או מה זה נקרא, שזה לא הפנמתי את זה, אז זה מבחוץ. אז אנחנו רואים כאן דבר והיפוכו, אומרים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים. אם עטרותיהם בראשיהם, אם העטרת נמצאת מעל הראש, אז איך נהנים? על זה אומרים שזה בעצם החידוש, שהנהנים יהיה מעטרותיהם. מה שנקרא בעצם עטרת, שזה עניין של סובב, יהיה להם בגלוי, יהיה להם נהנים. זה בעצם הנקודה, שיהיה בתחיית המתים, יהיה באמת מצב חדש, שיהיה עניין של גילוי פנימי של דבר שבעצם הוא נקרא סובב, הוא נקרא עטרת. נראה את הלשון בפנים. עטרה, כשאומרים את המילה עטרה, למה הכוונה? היא בחינת מקיף וסובב. עטרה זה דבר שהוא מקיף. אומר אדמו"ר הזקן, יש לו עוד שם ונקרא כתר, מלשון כותרת. למה אדמו"ר הזקן צריך להיעזר בעוד שם שגם קוראים לו כתר, מלשון כותרת? מה אכפת לי להישאר עם הלשון הקודם, עטרה וכתר, מה זה משנה? יש כאן איזה רמז במילה הזו ונקרא כתר, הוא כבר אומר לנו כאן עניין שלם. אדמו"ר הזקן ככה, עטרה בדרך כלל זה על הראש. יש פסוק בתהילים, נתת לראשו עטרת פז. עטרה זה לראש בדרך כלל. כתר אפשר לשים לא רק על הראש, למרות שאנחנו בדרך כלל מכירים כתר המלך זה בראש, אבל כשמסתכלים בתנ"ך רואים שכתר יכול להיות גם על עמוד. יש בספר מלכים תיאור של שלמה המלך בנה את בית המקדש, אז כתוב שם הוא קרא לחירם והוא נתן לו לעשות את העבודה. שם יש תיאור ארוך במלכים איך שהוא עושה על העמודים, היה כותרות על העמודים. הכותרות על עמודים יכול להיות כותרת. עכשיו מה הרווחנו שזה כותרת על העמוד? אז הוא אומר ככה, מה שהוא מרמז פה, כתוב שיש, כתוב בקבלה שיש תרח עמודי אור. תרח זה 620 עמודי אור, כך כתוב. למה יש דווקא תרח? תרח זה בעצם אותיות כתר. תרח עמודי אור, תף ריש חף, תרח, 620, זה כתר. מה המיוחד במצפה הזה תרח? זה המצפה של כל המצוות. יש תרייג מצוות שזה 613, זה 7 מצוות ברבנן. ביחד זה 620. כל המצוות שאנחנו מקיימים זה כתר. כשאנחנו מקיימים מצוות, זה יביא לנו את הכתר. יביא לנו את העניין, את הגילוי של תחיית המתים. ואולי כאן המקום לתת גם את ההסבר מה באמת הסיבה שאני רוצה, כן, אני אגיד זה גם בהמשך השורות ברמז, אבל מה באמת הסיבה שתחיית המתים מקבלים דווקא פה בגוף? לכאורה גוף בדרך כלל הוא מפריע, הוא מגביל, ונשמה בלי גוף, יש את האיגרת, איגרת כ"ז, שנגיע לזה בהמשך, מסביר שם אדמו"ר הזקן, שצדיק עד איספטה, שצדיק שהוא בלי גוף, אז הוא נמצא הרבה יותר מאשר עם גוף, כי הגוף לכאורה מגביל. אז אם הגוף מגביל, אז לכאורה, איפה יש היגיון שיהיה גילוי יותר גדול? דווקא בגן עדן. לעומת זאת שהנשמה תרד חזרה פה העולם הזה בתוך גוף, אז יש כאן איזה בעיה, גוף לכאורה אמור להיות מקביל, איך זה ייתכן שדווקא בגוף יהיה גילוי יותר גדול? אז יש הסבר, יש כאן עוד שאלה, לכאורה גן עדן, מי זוכה לגן עדן? רק צדיקים. ומי זוכה לתחיית המתים? והמח כולם צדיקים, כל ישראל יש להם חלק. לכאורה דווקא על הגילוי היותר גדול אתה אומר שכולם דלך פתוחה לכולם, ואילו דווקא הגילוי של גן עדן שהוא לכאורה גילוי פחות, אז שם דווקא אתה עושה סלקציה מי כן ומי לא. אז אדמו"ר הזקן, יש על זה מאמר מעניין של הרבי, מאמר שנקרא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שם הרבי מסביר, מאמר מאוד קצר, שתי דפים בסך הכל, ושם הרבי מסביר שמצוות לעומת תורה, תורה זה לימוד של נשמה. מצוות מקיימים בגוף. והמצוות הם יותר גבוהים מתורה. כי תורה זה חוכמה, ומצוות זה רצון. הרצון הוא יותר גבוה מחוכמה. עם מה מקיימים מצוות? עם הגוף. כשאתה מקיים מצוות עם הגוף הגשמי, אתה מקיים בעצם דבר שמקורו יותר גבוה מתורה. אתה תרד חזרה לגוף לקבל גם את העוצמה שיש במצוות. ודווקא בתחיית המתים, וכל אחד מקיים מצוות. תורה לא כל אחד אולי יכול ללמוד, אבל מצוות כל אחד יכול לקיים. בשביל לקיים מצוות אתה לא צריך להיות חכם גדול, מצווה זה משהו גשמי, המעשה, לעשות זה פשוט מעשה. כל מעשה שיהודי עושה זה מצווה, הגוף הגשמי קיים אפילו מצווה אחת, אז הגוף הגשמי כבר נהיה כלי לגילוי הגדול שיהיה לעתיד לבוא בתחיית המתים. אז אולי לא התורה בעולם הזה, אז יהיה לו באמת הבדל, כי באמת כתוב שגם בתחיית המתים, למרות שכולם יקומו, אז גם אז יהיה הבדלים, וזה כתוב בהמשך השיעור, שאי אפשר, מה קורה בינתיים, אז...
לא, אבל מה הוא ילמד?
אז יש על זה, אנחנו נשאיר את זה לסיום השיעור היומי, לא יודע אם נגיע לזה היום, אבל שם לא נקדים את המאוחר, נלך לפי הסדר, שם נגיע, שם יהיה המקום לדבר. אז אומר אדמו"ר הזקן, בוא נראה עכשיו את הלשון בפנים. נקרא עוד פעם מתחילת השיעור היומי. וזהו שאמרו חז"ל, ועטרותיהם בראשיהם ונהנים, עטרה ובחינת מקיף וסובב, ונקרא כתר מלשון כותרת. אז זה מה שכל מה שהבאתי, זה רק שכחתי את ההתחלה. אז למה קוראים לזה כתר? כי אדמו"ר הזקן רוצה לרמז, למה קוראים לזה כתר? כתר זה קשור למצוות. איך שלמה המלך שם כתרים על מעלה עמודים? עמודים זה המצוות, הם נקראים עמודים, יש תרח עמודי אור. כשיהודים מקיים מצוות, אז הוא זוכה לכתר, כי הכתר מתלבש על העמוד, על המצוות. והוא אומר אדמו"ר הזקן ככה, עכשיו, מה קורה היום? יש מישהו, לפני תחיית המתים, יש מישהו שהיום מקבל את העוצמה שיהיה בתחיית המתים? יש איזושהי דרגה, יש איזשהו עולם שיש שם היום את העניין הזה כמו שיהיה בתחיית המתים? אומר אדמו"ר הזקן, כן. כיום רק בעולם העליון ביותר יש את זה. מהו העולם העליון ביותר? עולם האצילות. מה אדמו"ר הזקן, כיום הדרגה הזו של הכתר ובחינת ממוצע המחבר הערת המעציל אינסוף ברוך הוא לנאצלים. נאצלים זה ביטוי לאלה שנמצאים בעולם האצילות, לדרגות שנמצאים בעולם האצילות. בעולם האצילות יש את הגילוי של כתר, וזה קוראים לו כתר כי הוא ממוצע מחבר בין המעציל לנאצלים. ולעתיד החידוש הגדול שלעתיד הכוונה בתחיית המתים יאיר ויתגלה בעולם הזה הגשמי לכל הצדיקים שיקומו בתחייה. ומי הם הצדיקים שיקומו בתחייה? והמלך כולם צדיקים. אז כאן בעולם הזה הגשמי, פה אנחנו נקבל את הקרן. הקרן, זה מה שאמרנו קודם, רחבה מצוותך מאוד, זה הולך על הקרן. הקרן קיימת לעולם הבא, זה האין סופיות של הגילוי של הכתר, שהוא יהפוך להיות ונהנים, אנחנו נקבל את זה באופן פנימי. וזהו שאמרו רז"ל, עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש. חז"ל אומרים בגמרא דבר מאוד נפלא, ומי שקורא זה ככה בלי להבין את הפנימיות של העניין, זה נראה מאוד מוזר. היום שיהודי נכנס לבית כנסת, הוא שומע שהקהל אומר בקדושה קדוש, 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 אז הוא שאל למי אתם אומרים קדוש? כתוב בהמשך, קדוש, 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 אז אין צבקות, מי אומר קדוש? זה המלאכים, פה נהיה, אנחנו אומרים, מצטטים בתפילה, והאופנים וחוויות הקודש, ברעש גדול מתנסים לעומת השרפים, המלאכים אומרים קדוש, קדוש לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא לעתיד לבוא, אתה יודע למי יגידו קדוש? לצדיקים. אפילו הצדיקים יגידו קדוש, 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 הצדיק, פלוני ופלוני. הצדיקים. רק צדיק הוא יהיה קדוש כמו שאומרים השם צבקות. למה? איך שייך להגיד? ומי הם הצדיקים? והמח כולם צדיקים. המלאכים יעמדו לפני הצדיקים, לפני עם ישראל, ויגידו להם קדוש קדוש קדוש. למה? כי הצדיקים לעתיד לבוא יהיה בהם בגילוי את מה שנקרא קדוש. מה זה קדוש? מה פירוש של המילה קדוש? קדוש, התרגום המילולי הפשוט של המילה קדוש, זה מופרש ומובדל. דבר שהוא מעל ההשגה, דבר שהוא סובב כל העולמים, אתה לא מבין, לא מפנים, כי הוא מקיף, אז ביחס אליך, איך הוא נקרא? הוא קדוש, הוא מובדל. לעתיד לבוא, כל הצדיקים, והמלך כולם צדיקים, יקבלו, איזה גילוי אמרנו, של התרה, של כתר, של קדוש, מה שנקרא קדוש ומופרש, זה כולם יקבלו באופן פנימי. אז אם כך המלאכים יסתכלו על עם ישראל, מה הם יגידו? קדוש, 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 יש להם כזה גילוי, כזה עוצמה, שזה ממש קדוש, 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 זה מעל ההשגה שלהם. כי יהיה זה בגילוי, אצל כל אחד נראית על השם עצמי. כאן לא כתוב שם. וזהו שאמרו רזל, עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש. כי קדוש הוא בחינת מובדל. הפירוש של המילה קדוש זה מובדל. שאינו בגדר השגה ודת. קדוש זה נקרא זה מובדל, אי אפשר להשיג אותו. כי הוא למעלה, מעלה מבחינת החוכמה ודת שבגן עדן. קדוש, אמרנו, זה תחיית המתים. מה שיש בגן עדן, הדרגה הכי גבוהה של גן עדן, אי אפשר לקרוא לזה קדוש. למה? כי יש מישהו, יש נשמה מסוימת, שהיא כלי לגילוי הזה. שהיא מפנימה את הגילוי הזה. אז זה מוגבל ביחס אליה. זה לא קדוש, זה לא מובדל. להפך, זה מוגבל, לא מובדל, אלא מוגבל. אז אי אפשר להגיד שהגילוי של גן עדן זה קדוש. הגילוי של גן עדן זה במקסימום, הגילוי העליון ביותר של גן עדן, איזה דרגה זה? חוכמה. חוכמה זה לא קדוש, זה לא מובדל. כי החוכמה, איך אומר, כי הוא למעלה מעלה מבחינת החוכמה ודעת שבגן עדן. כי החוכמה מאין תימצא. מה זה חוכמה מאין תימצא? הוא אומר דבר מאוד מעניין. מי זה עין ביחס לחוכמה? מעל החוכמה. כתר הוא מעל החוכמה. כמו בגשמיות, המלך שם את הכתר על הראש. בראש יש לו חוכמה, ומעל הראש יש לו את הכתר. כתר הוא מעל החוכמה. כשאתה נמצא בעולם החוכמה, אתה מסתכל על הכתר, אתה אומר, הכתר בשבילי הוא עין. למה הוא עין? הוא סובב. למה הוא סובב? כי הוא לא מוגבל, שאני יכול להפנים אותו ולהבין אותו, אז בשבילי הוא עין. אומרים, החוכמה מעין תימצא. למה אתה לא אומר, איזה דרגה? למה אתה לא אומר, החוכמה מהכתר תימצא? כי החוכמה כשמסתכלת על המקור שלה היא לא יכולה אפילו להגדיר מה המקור שלה, זה מעל ההשגה שלה. הדבר היחיד שיכולה להגיד על המקור שלה זה עין, אי אפשר לתפוס את זה. החוכמה מעין תימצא. לעתיד לבוא בתחיית המתים, איזה גילוי יהיה? הגילוי העין הזה. כי אם ייתנו גילוי של גן עדן, זה חוכמה. תיתן גילוי של גן עדן הכי עליון, חוכמה, נתת חוכמה הכי עליונה, חוכמה, לא יודעת יותר מזה. חוכמה זה לא קדוש, זה לא מופדל. מה תיתן לעתיד לבוא? מעל חוכמה. מה זה מעל חוכמה? כתר, זה נקרא עין. כי החוכמה מעין תימצקתי. מה זה עין? לאיזה דרגה מתכוונים כשאומרים עין? הוא בחינת כתר עליון, הנקרא עין בזוהר הקדוש. למה לכתר קוראים עין? כי הוא עין בשבילי. הוא נמצא, אני רואה אותו, אבל הוא עין. הוא לא, כל דבר שאני לא הצלחתי להפנים, הוא עין, הוא לא קיים. הוא מקיף עליי, הוא עוטף אותי, אני לא יכול לחזור על זה, אני לא יכול לדבר על זה. הוא עין. והשפעתו והערתו מבחינת גילוי, אתה יודע מתי התגלה גילוי, גילוי פירושו שאני רואה את זה, נהנה מזה, מפנים את זה, מתי אנחנו נהיה כלים להפנים את הגילוי הזה של הכתר של העין? הוא דווקא כשהנשמה תתלבש בגוף, ולא סתם בגוף, אלא זה בגוף זך וצח אחר התחייה. דווקא אחרי תחיית המתים יחזרו לאותו גוף, לא יהיה אותו גוף, הוא כבר יהיה גוף זך, כי אותו גוף שאדם, אם הוא נכשל כשהוא היה בעולם הזה והגוף נכנס בו למשל מאכל לא קשר, או שהוא שמע באוזניים דברים לא קשרים וכן הלאה, אז נהיה חלק ממנו, נתפס בכל מיני עניינים לא טובים, ואחרי שהוא נשמתו יצא מגופו, הגוף עובר את התהליך של הזיכוך, ואחרי שהנשמה יורדת אליו חזרה היא לא מכירה בכלל את הגוף, שואלת אם זה אותו גוף, אומרים זה אותו גוף, רק זה גוף זך וצח. עוד שורה אחת, זה יהיה אחר התחייה, כי נאות תחילתן בסופן דווקא, וסוף מעשה במחשבה תחילה כנודע. מה פירוש נאות, רק נסיים את המשפט, מה פירוש נאות תחילתן וסופן? שאומרים נאות תחילתם וסופן זה ציטוט מספר יצירה. לא כתוב נאות ראשיתן בסופן, אלא כתוב תחילתן בסופן. מה ההבדל? אילו היה כתוב ראשיתן, ראשית חוכמה, כך כתוב, חוכמה זה הראשית, תחילה זה מעל ראשית אפילו. מה זה תחילתן? זה הכתר, מעל הכל. אומר ספר יצירה, תחילתן, ההתחלה שלפני הכל שזה כתר, איפה הוא נעוץ? בסופן. בסופן, גם במובן בסוף הימים, אחרי תחילת המתים, אז יתגלה התחילתן, וסוף מעשה במחשבה תחילה. מה זה סוף מעשה במחשבה תחילה? גם פה יש דיוק מעניין. הוא לא אומר, מעשה במחשבה. הוא לא אומר כך, הוא אומר, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה הפירוש? במעשה יש שתי דרגות, ובמחשבה גם יש שתי דרגות. יש במעשה תחילת מעשה וסוף מעשה. במחשבה יש תחילת מחשבה וסוף מחשבה. אומרים, תדע לך שסוף מעשה, סוף מעשה זאת אומרת, הדרגה הכי תחתונה של מעשה, במחשבה תחילה. הוא קשור לא סתם למחשבה, אלא למחשבה תחילה, לתחילת המחשבה. דרגה העליונה ביותר. תחילה, כמו שאמר קודם, מה זה תחילה? תחילתן וסופן, אותו מילה. זאת אומרת, בא להסביר כאן שהגילוי העליון ביותר, שזה גילוי הכתר, יהיה דווקא בתחילת המתים. אנחנו בעצם, מה שלמדנו עד עכשיו, זה פשוט הסבר על מילה אחת שלו, אנחנו אומרים כל בוקר אחרי ברכות השחר, הפירות בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הזה, כל הסך הכל מה שהסברנו בפשטות את המשפט הפשוט הזה שקודם. אך אי אפשר להגיע למדרגה זו, עד שיהיה בגן עדן תחילה. אין אפשרות שהגוף הגשמי יקבל את הגילוי הגדול של הקרן, של הגילוי שיהיה בתחיית המתים, אם לא יהיה לפני זה את המעבר בגן עדן. אין יכולת, הוא חייב לעבור את זה. זה מכין אותו, זה מכשיר אותו, שלאחר מכן הוא יהיה כלי לקבל את הגילוי הגדול של תחיית המתים. להשיג בחינת חוכמה הילה, כל חד כפום שיעור הדילי. כל נשמה תקבל בגן עדן את הגילוי שהוא תואם לפי היכולת של הנשמה הזו, כפי שדיברנו בריחוד בשיעור הקודם, שמה מקבלת נשמה בגן עדן, בהתאם למה שהיא למדה ועסקה בתורה בעולם הזה. אולי נזכיר כשתי מילים, שאחד ההבדלים הבסיסיים בין גן עדן לתחיית המתים, ואולי נקדים שאלה שדיברנו עליה בשיעור הקודם, לכאורה, כשמדובר על גן עדן, אומרים, לא כולם זוכים לגן עדן. רק צדיקים, אנשים מיוחדים, אנשים שיעבדו. ואילו על עולם הבא, שזה תחיית המתים, איך אנחנו אומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה יותר גבוה, גן עדן או עולם הבא? אנחנו כרגע מסבירים שעולם הבא, שזה תחיית המתים, זה הרבה יותר גבוה, זה הקרן. ואילו גן עדן נכלל בפירות, שזה נמוך יותר. אני שואל את השאלה, דיברנו על זה גם פעם קודמת, לכאורה זה אבסורד, זה הפוך. דווקא בעולם הבא של תחיית המתים, שזה הרבה יותר גבוה, איך כתוב? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואילו גן עדן, שדרגה לכאורה נמוכה יותר, דווקא פה אומרים, לא כולם מקבלים רק צדיקים, לכאורה איפה ההיגיון בהגדרה הזו. אז מה שדיברנו, שההבדל הוא מאוד פשוט. זה ההבדל בין תורה למצוות. מה יותר גבוה, תורה או מצוות?
תורה?
תורה, מה אתה לומד בתורה? בתורה אתה לומד איך לעשות את המצוות, מה הפירוש של המצוות? כל התורה באה להסביר את המצוות. אז אם כך, אז מה יותר גבוה?
המצוות.
בוודאי.
המצוות,
כאן בעולם הזה קודם כל, פה בעולם הזה, מצווה יותר גבוהה מתורה. תורה זה חוכמה, ומצווה זה הרצון האלוקי. מה יותר נעלה? רצון או חוכמה בסדר השתלשלות? ודאי שהלימוד של התורה יש לו מעלה כנגד כולם. אבל מבחינת העוצמה האלוקית שתמונה במצווה, זה הרבה יותר נעלה מאשר בתורה. רק מה? תורה אתה צריך להיות כלי הרבה יותר כדי להבין את זה. אתה צריך ללמוד את זה, להפנים את זה, להתעמק בזה. זה מאמץ יותר גבוה. ואילו במצווה זה משהו גשמי טכני, אתה צריך לעשות את המצווה, ועשיית המצווה היא לא דורשת ממך מאמץ פנימי גבוה כדי להציג את העניין, אתה מקיים את העניין באופן מעשי. אז לכן תורה
זה לכאורה קשה יותר, זה מעמד גבוה יותר, ומי שלומד תורה הוא אדם בעל רמה גבוהה יותר, לעומת מצוות, איך כתוב? כל ישראל מלאים מצוות כרימון, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. מצוות כל אחד שייך. כשמגיע עכשיו לקבל את השכר בדבר, אומרים ככה, גן עדן, זה מקום ששם מקבלים את השכר על הלימוד התורה. אז מי שייך לשם? מי שלמד תורה, זה לא כולם. לעומת זאת, בתחיית המתים, זה דרגה הרבה יותר נעלה, זה עוצמה יותר גבוהה. למה? מה יתגלה בתחיית המתים? שם יתגלה השכר האמיתי על המצוות שקיימנו פה בעולם הזה. מי שייך לזה למצוות? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כי כל יהודי שייך למצווה. כל יהודי יש לו איזה מצווה, אפילו מצווה אחת שהוא קיים, הוא כבר שייך לעניין הזה, הגוף שלו, הגשמי, קיים מצווה, הוא כבר שייך שיקבל את הגילוי של תחיית המתים. עכשיו אנחנו אומרים, כדי לקבל, אם כך משמעת הגן עדן וכל העניין הזה, כדי, זה מה שאנחנו לומדים היום, כדי שבאמת הוא יזכה להגיע לדרגה הזו של תחיית המתים, הוא חייב שיהיה לו איזשהו דריסת רגל גם בגן עדן. המצב הזה של המעבר הזה בגן עדן, הוא חייב שיהיה, לכן כל האומר, אין לי אלא תורה, אפילו תורה, אין לו. מצד שני, אדם שאמר, אני מקיים רק מצוות, לא לומד תורה, אז גם הוא לא יהיה כלי לקבל את הדברים. כי התורה זה דרך שאדם מפנים. ההפנמה זה הריבה בלימוד התורה, וזה הופך אותו כלי שהוא יוכל אחר כך לקבל בצורה יותר פנימית את הגילוי של תחיית המתים. כל ישראל יש לו חלק לעולם הבא לתחיית המתים. כל אחד בסופו של דבר יחזור חזרה לגוף הגשמי, ולא יהיה ברירה, הרי כתוב שהבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה, אז כל אחד, באיזה מצב שלא יהיה, הוא חייב להגיע למצב שהוא ילמד תורה, ויקיים מצוות, והוא יהיה כלי לקבל את הגילוי של תחיית המתים. מוסיף את מור הזקן עוד משפט, הוא אומר, וטל תורה מחייהו. העניין הזה של התורה, שהוא מביא לגן עדן, והוא כשלב הכרחי, להכין את האדם לקבל את הגילוי של תחיית המתים, הוא גם זה שפועל את המחיה, הוא מחיה אותו בתחיית המתים. כמו שהפסוק אומר, והקיצות היית את שיחיך. כשאדם יקוץ, מתי הכוונה היא והקיצות? כמו שכתוב בפרקי אבות, זה הולך על תחיית המתים, אז היית את שיחיך. מה זה היית את שיחיך? מי תשוחח איתך? מי תפתח לך את הפה? התורה שאדם למד, ודי למבין.